רבי רבותיי, כבוד הרב עמיחי, כבוד נשיא הישיבה, המקום שהתכבדנו להתאכסן בו, פרופסור פיקר, כבוד הרב זולדן, רבי רבותיי, לכאורה אין קשר בין הנושאים שעסקנו כל היום עד עכשיו, ענייני המצוות הדתיות בארץ לשבת. רבותיי, דווקא השנה הדברים מקושרים, ט"ו בשבט חל בשבת. קדושת המקום, קדושת הזמן, באים ביחד כאן. והיא נותנת זכות שמירת שבת, מבטיחה את זכותנו על ארץ ישראל. כמו שהפסוק שהרבה נוהגים לומר אותו בקידוש בשבת, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי השם דיבר, נחלה בלי מצרים. כלומר, מי ששומר שבת, כל גישתו היא אחרת לגמרי, רואה את הדברים בראייה אחרת, בראייה של קדושה, שיש בורא לעולם, יש מנהיג לעולם. אז כמו שרש"י הראשון לתורה מתחיל, מי שברא את העולם, רצה נתנה לזה, רצה נתנה לזה. כשיש ריבון עולם, אז יש גם בעל הבית לעולם, גם ארץ ישראל, הוא קובע. מי שלא מכיר בריבון העולם, אז הריבון על הארץ זה כל מיני ריבונויות. וכאן אנחנו מתחילים מכל הבעיות שישנה. לכן הנושא של קדושת הארץ, קדושת השבת, קשור זה בזה, והבה עתליה. וכאן עלינו להקדים הקדמה לצערנו נוספת, והיא שנושא השבת הופך להיות אחת הבעיות הקשות והחמורות יותר במדינה, לפי דעתי. לא צריך לעבוד במילים. הפרצות הולכות וגוברות יותר ויותר. בעלי עסקים פותחים בשבתות, רשתות מתחרות זו בזו, מי תפתח יותר בשבת. וזה מתחיל ברשתות ועבר לקניונים. דעו לכם דבר אחד, מספרים מסוימים. שאותי רפד, שהוא מספק סחורה לצומת בילו, לאחד החנויות שם. הוא אומר, 40% מהסחורה נמכרת בשבתות, מותר לי לייצר עבורם. שאלתי תכשיטנית, שמייצרת תכשיטים עבור אחד, זה חנות תכשיטים באחד הקניונים, בגש, בחורה דתית. זאת אומרת, אני יודעת שרוב התכשיטים שאני מייצרת נמכרים בשבת, מותר לי לייצר אותם. טוב, התשובה היא יוכה פשוטה, כן, מה עניין איך? את מוכרת בשבת? את מוכרת לאותו חנות. אבל המציאות הזאת, שרבותיי, שהמסחר היום נעשה ברובו בשבתות. יש לחצים עצומים על בעלי חנויות לפתוח בשבתות. מי שפותח היום חנות בקניון, מתנים את זה בצורות שונות, גלויות וסמויות, שהוא יוכל לפתוח בשבת, שאם לא, לא יתנו את הרישיון. כפייה דתית פשוטה כמו שמה יש כאן. ונדע שאנחנו עומדים במצב חמור מאוד, שמזכיר לי את המצב של יהדות אמריקה, כידוע מי שהיגר מאירופה לאמריקה לפני 100 שנה, לא מצא פרנסה אחרת על ידי חילול שבת. חוץ מיחידים בעלי כוח של מסירות נפש, שמסרו נפשם וחיפשו עבודות בלי חילול שבת. רוב יהדות אמריקה של אז הפכה להיות רפורמית רק בגלל הסיבה הזאת. רפורמית נתנו לפתרון פשוט, תעבדו בשבת ואחר כך תבואו במוצאי שבת או בראשון תבואו לעשות כאילו שבת. רבותיי, אנחנו עומדים במצב דומה, והמצב הוא חמור מאוד, ויש לי, אני רואה עתיד שחור לצצאינו, צצאינו, שהם לא ימצאו עבודה, כי השבת תיפרץ בכל כך הרבה תחומים, שלא נוכל לעצור את זה. כי הקניונים זה רק חנויות, זה חנויות, זה גם בנקים, זה תחנות דלק, זה מתפשט על המון תחומים נוספים. אז דייה. נסתפק בהקדמה החמורה הזאת, להבין את הרקע למה שנדבר עכשיו. הנושא הוא לא רק הלכתי פשוט. יש כאן שאלה של מדיניות. הבחינה הלכתית פשוטה, השאלה היא כזאת, מה הדין של מסעדה שלא שומרת שבת? האם אפשר לתת לה הכשר? אז ראשית כל שברור, שגם אם נהיה בטוחים, שכל המוצרים שמשבת כשרים, אני יודע שאפשר להבטיח את זה בצורה שהיא. אגב, היה דיון בתל אביב, הייתה מסעדה שרצה לבדוק בשבת, הוא עשה הכשר. והרבנות תל אביב לא הסכימה. אז בג"ץ הכריח אותה לתת הכשר שבת. אתם ציבורים כשרות, מה אתם מדברים אכפת לכם שבת? כלומר, הבג"ץ קובע שכשרות לא נוגעת שבת. כשרות זה בשר בחלב. שבת לא. כלומר, הטענה הייתה ששבת אי אפשר להשגיח, שמשגיח יהיה בשבת. רואה איך השגיח יהיה בשבת? סיכמו שהמשגיח יקבל דירה או חדר סמוך לאותה מסעדה, יוכל להשגיח מה שנעשה בשבתות. שישגיח שאין בשר בחלב בשבת. טוב, זה עלה כל כך הרבה כסף באותה מסעדה שביטרה לתענוג הגדול. מה? אין ספק, הבישול בשבת הוא אסור. וכאן נמצאו רעיונות של בישול לגויים וכדומה. אבל כל מיני, אין ספק, הבישול בשבת אסור. והתוצר גם כן אסור, זאת הבעיה. רבותיי, מי שחפש את ההלכה מתחת אדמה, הבישול בשבת לעצמו אסור. לאחרים, מחלוק תרמיר ורבי יהודה. מתחילה הבעיה. אפשר למצוא, זה שוגג, סברות מתחת אדמה אפשר למצוא. השאלה אם אני מחפש את הסברות הדחוקות האלה, או שהגישה צריכה אחרת לגמרי. ובכן, הבישול בשבת, פסק ההלכה במזיד, אסור לו לעולם, לאחרים מותר במוצאי שבת מיד. ובשוגג, אסור בו ביום גם לאחרים, לאחרים מותר גם לו מיד. כך נפסק ההלכה בשולחן ערוך. ההלכה היא כאן נפסקה דווקא לחומרה, כי יש, מי שמכיר את הגרא ארוך שם בסימן שי"ח, הוא מביא גם דעות, דעה אחרת לכולה, אבל לכתחילה זה פסק שולחן ערוך, שבשל בשבת למזיד, אסור לו לאחרים מותר. כלומר, אם אדם, נניח, שבישל בשבת, הוא לא, אסור לו לאכול את זה. אבל במוצאי שבת, לאחרים זה מותר. ואם נניח שכן נוכל להשגיח על הכשרות שכל המוצרים כשרים, הבעיה רק בישול בשבת, אז בשבת עצמה זה בעיה. אבל במוצאי שבת, זה מותר מיד. מה? ואם נגדיר כשוגג, אני אעשה בגלל זה מזית וזהו. לאחרים מותר מוצא שבת מיד. אפילו לא צריך לחכות ברדי שיעשה. מה? מה אתה אומר? ובכן, רבותיי, זה חוות וקיח על הבישול כרגע, נראה אותו בהמשך בצורות אחרות. הבעיה אם כן, אבל בית הכלים. נכון ש... במוצאי שבת מותר, מותר לאכול את התבשיל. אבל לאכול, הרי בשבת עצמה אסור לאכול. הרי בשבת עצמה אסור לאכול. יוצא הכלים שבלעו את הטעם בשבת, הטעם שנשאר בכלים גם אחרי שבת, זה השאלה, מה הדין שהטעם של הכלים האלה? אומר מגן אברהם, אסור לו לעולם, מה שברש בסימן, הגדירה אסורה גם כן. אבל שוב, אם נאמר שלאחרים מותר, במוצאי שבת, כמו שהתבשילים מותר, גם הכלים הם מותרים. הכל הבעיה רק שבעל הבית, שם בשל, לאחרים מותר. בעצם יוצא שבאמת אפשר להתעלם, שבת לא בסדר, רק אם מפקח על כך שכל המוצרים שמתבשלים, הכל יקשר, אפשר, אגב אפשר לעשות את זה היום, אפשר לעשות גדולות מאוד, אפשר לפקח שכל המוצרים כולם מקשרים. כל הבעיה רק הבישול. אז הבישול אסור בשבת, אסור בשבת לחול, אבל זה שבת יהיה מותר. אז זאת אומרת, אפשר לתת הכשר ליומות החול, לא לשבתות. אבל כאן אנחנו נשים שאלה הרבה יותר עמוקה. המגן אברהם, בסימן קטן ב' אומר כך, למוצא שבת מיד, דווקא בעקום, שעושה בעינן בכדי שיעשה, כלומר, העקום זה יותר חמור לכאורה. גוי שבישל בשבת עבורנו, אסור לאכול מוצא שבת עד בכדי שיעשה. חשיש שם יאמר לו לעשות, יש חשש שאנחנו נגיד לו לעשות חתחילה, לכן גזרו גם בכדי שיעשה. אבל ישראל לא ישמע לו, כלומר, אבל להגיד לי, אם ישראל בישל בשבת, פה אין חשש שתגיד לו. גוי, יש חשש שתאמר לו, אבל בישראל אין חשש שתגיד לו. מה, אתה תגיד לי יהודי לחלל שבת? לכן חומרתו היא כולתו. ולכן מוצא שבת מותר מיד. אף לרשי שכתב הטעם שלא יענה מלכת שבת, בכל מקום, החשרי. אם איתה לא שכיחה, לא גזרו. וכאן אני מכניס, מי איתה לא שכיחה? האם מה שאומר מגן אברהם, שאם איתה לא שכיחה, קיים גם ימינו? שהיום זה שכיחה ושכיחה לצערנו, אבל? נראה לי אומר, ואין מי שבשל בשבילו, אבל גם כן דינו כמו הוא עצמו. כלומר, אם אדם בשל בשביל מישהו אחר, זה כאילו הוא עצמו בשל. כמו שכתב יורדי הסמן צדיקתי סעיפי, והחינה מטעמה משום כנסה. המגב היה קיצר בלשונו כידוע, אבל הוא מתכבד לומר ששם נאמר עוסקים בנושא אחר, לגבי ביטול איסור חתחילה. אסור ביטל איסור חתחילה. ואם אדם ביטל, אז כנסו אותו שלא יהנה מזה. אבל השאלה, אבל אחרים, מותר להם. מה הדין אם אדם ביטל עבור אחרים? אז הוא רוצה להגיד את ההגדרה הזו, עוד חינם את תם, שום כנסה. אז אם כנסו, כנסו גם את האחרים. ומי מדברי בית יוסף, שמש בדווקא, תם חיישי נען שיאמר לאקום, ותלו. שם בחשש שיגידו לאקום לבטל. אבל אחר, בלאו הכי צריך לנתים, אתה שיעשה, כשבשלו אקום. אבל פה, מה ירוויח? אם יגיד לגוי לבשל, הוא צריך לחכות נושא שבת, ובדי שיעשו. אז אם כן, אין חשש שיגיד לגוי. ולישראל לא חיישי נען, דן אדם הוא חוטא ולא לא. מה יהודי ואשל עבור אחרים? יהודי חוטא בשל עצמו, אבל לא בשל אחרים. אם כן יוצא, המגיע אברהם נוטה אם כן לומר, שמישהו שבישל בשבת עבור אחרים, אם נאמר שבאמת האוכל כשר, יהיה מותר לאחרים לאכול מהאוכל הזה. צריך לדבר קצת יותר במקור שעליו מסתמך המגן אברהם. בבית יוסף יורה דעה סמסת דיקטט. הרם בפרק דבר ביכולת מחלות אסורות כתב, יראה לי, שכיוון שהוא כנס, אין עושרים תערובת זו אלא זה העובר שביטל האיסור. אבל אחרים הכל מותר. ולא הזכיר שאסור למי שזה בשבילו. הרמב"ם לא מדבר רק על המבטל עצמו, הוא לא מדבר על מישהו אחר שעבורו ביטלו. אלא שהרשב"א כתב, וכי אסור עליהם מבטלו לכתחיל אדם כמי שעבר וביטל. וכן למי שביטל עבורו, כדי שלא יענו לו מעשיו הרעים. אבל שאר כל אדם כמותר, דקנסה בלחוד הוא כאן סינן. תרבן איתם לקנסה כדי שלא יענו לו מעשיו הרעים, יבוא לעשות כן פעם אחרת. אם אתה מתירו למי שבשל בשבילו, יקרמי לך שמעשה גם פעם אחרת. אז מה אומר רשב"א? שכיוון זה כנס, שלא יענו לו מעשיו הרעים, אז גם אם אתה מתירו למי שבשבילו, יש לחשוש שמעשה גם פעם אחרת. לכן, אם אדם הורה למישהו ביטל עבורו, אז אם כן אסור למי שאמר, או אפילו בלי שאמר, אם אדם ביטל עבור מישהו, ידע שהוא מעוניין בכך, אז כנסו גם את האומר, גם את מי שזה בשבילו. אבל השאלה היא, אם כן, אדם שמבשל למישהו, האם לאחרים שלא אמרו לו ולא קשורים לנושא, נשאר אוכל? משהו מכאן של אחרים בכלל, שלא, אין להם קשר לנושא, הם לא אמרו לו ולא עשה בשבילם, יהיה מותר. ואף אגב, דקאי מלאן, אין אדם חוטא ולא לא, אם כן לא אבל למחה של האחי? מה, נחשוש שאדם יגיד לאדם, לרד לישראל לתל עבורו, הרי אדם, אין אדם חוטא ולא לא? מה זה שני אחד, זה לא משבול אינשי דיקה איסור במיטה. הלכה חיישינן, הנה מיד, ישרית למתבטאי בשבילו, חיישינן דמעט למימר לגוי או לאבס ותלנו עבור. הרשב"א אומר שני דברים. א', אנשים לא מודעים לכך שאסור לומר למישהו, או שאותו מישהו עושה בשביל מישהו אחר. אנשים לא מודעים לכך. ודבר שני, יש גם, יש חשש שגיד לגוי. אז בקיצור, המקנה של הרשב"א היא שכיוון שיש חשש שאם תגיד למישהו לעשות זה, ולא תכנס אותו, הוא יעשה את זה עוד פעם, לכן כנסו אותו שגם מי שבטל בשבילו, אסור. והראשון ארוך פוסק למעשה כך, אין ותלים איסור לכתחילה, עבר ובטלו, שחיבה עליו אם שוגג מותר, ואם מזית אסור לבטל עצמו, אם הוא שלו, וכן למי שבטל בשבילו. ואסורים למוכרו גם כישראל אחר, שלא יהנו ממה שביטלו. גם למכור לאחרים אסור, כי למה? כי הוא מוכר, הוא נהנה. ושאר כל אדם מותר. ובכן, אנשים רגילים שלא היו שייכים לעניין הזה, לא ביטלו עבורם, וביטלו עבור מישהו, אבל אחר כך אנשים זרים שאין להם קשר לעניין הזה, מותר להם לאכול מהתערובת הזאת, כי זה לא נקרא עבורם ביטול לכתחילה. הוא אומר, אתה שם פירש רשל בפרק גיד אנשי, אלא דווקא שידע זה מתבדל עבורו, וניחלה. אפילו לא ציבר תלבטלו. אבל אם לא ידע ממנו, שר אלה, נראו כשוגג. כלומר, אם זה שמתבדל עבורו ידע, אז אמרו שהוא לא אמר, הוא לא ביקש, אבל הוא ידע, וניחלה. אז אסור להנות מהביטול הזה שנעשה עבורו. אבל אם לא ידע ממנו, שר אלה, הוא שוגג. רבותיי, זה בדיוק הנקודה שאנחנו עוסקים בה עכשיו. שאדם, נניח שהמסעדה קשירה, שמענו, המוצרים קשירים, אבל בשלום שבת, אז אסור למבשל, אסור מי שבא מזמין אוכל, אבל האחרים שלא הזמינו, ולא רק החנות מוכרת מוצרים כל השבוע, אותם דברים שבשלום שבת, מה דין שאחרים שלא קשורים לנושא? הם לא הזמינו את האוכל, הם באים עכשיו לקנות אוכל, ואין לאכול עכשיו, לכאורה יהיה להם מותר לאכול את זה. למי עשו? למי זה בשבילם? הוא בישל בשבת, למי? הפועל, הפועל בישל בשביל שבא לבית. או, או. השאלה היא ככה. אין ספק, אתם צודקים מאוד, כיוונתי דעתכם, שמדובר כאן ועדיין שונה. עכשיו, עד עכשיו דיברנו אנשים פרטיים, בבית, ביטל וכדומה. לא דומה על סוחר, שכל עניינו למכור כמה שיותר. אז כל עניינו למכור עבור הציבור הרחב, והוא רוצה שכמה שיותר יקנו ממנו. אז נכון שהאנשים לא אמרו את זה מפורש, אבל כמובן שהוא עושה עבורם, אז מכן יוצא שזה ניחלו, וכאן שלהם זה ניחלו. האם אנשים ניחלם שבישלו בשבת עבורם? יהודי דתי נניח. יהודי דתי ששומר שבת. לא ניחלו שבישלו עבורו בשבת.
אם הוא מחליט לצאת
במוצאי
שבת,
מה?
אם הוא מחליט לצאת לבלות במוצאי שבת,
אם? זה סליחה, אני לא יוצא מוצא שבת למסעדות, נדבר עכשיו, בסדר, הדבר הוא אדם שקונה, רבותיי, הבהרה יותר רחבה, כל הנושאים האלה של, זה לא רק בישול, כל אותם בתי חרושת שעובדים בשבתות, למשל, אם זה צמיגים, נייר, טקסטיל מסוים, חלק מבקבוקי זכוכית, מלט, אלה בתי חרושת שעובדים יומם ולילה בלי הפסק כל הזמן. הסיבה משום שם יש תנורים בחום עצום של 5,000 מעלות, ואם לחבות התנורים פירושו שיקח יומיים שלושה, וגם מחדש שיקח עוד 3 ימים. יוצא שביום שישי ירכזרו עוד פעם לייצר מלט, אז אפשר לעבוד רק יום אחד בשבוע. תבין את המשמעות של הדבר. נכון שהם היו, אגב, אין פתרון, א', מי אמר שצריך לעשות מלט דווקא בארץ? אבל מצד שני, אם מתכננים לחרושת נכון, אפשר למנוע את זה, עם בידוד טוב, עם צורות אחרות, יש סיכויים, אגב, יש הלצה שאני יודע מדויקת, אבל שמעתי אותה. היה פעם לפני, הזקנים כאן הזכרו, כולם מכירים את המופעל סוגת בקריית גת. אבל היום הוא רק בית אריזה אחד גדול. הוא בית אריזה לאורז, לסוכר, למלח, כל דברים אחרים. זה בית אריזה היום. בזמנו זה היה בית חרושת לייצר סוכר. וכל אזור חבל אחי שהיה גדל סלק סוכר לצורך תעשיית הסוכר. ואי אפשר להפסיק את העבודה ועבדו גם בשבתות. וצורך כך גם כתפו את הסלק בשבתות. ובתי הספר היו מפסיקים את הלימודים באותה תקופה, וכל הילדים הלכו לעבוד בסלק סוכר במשך כמה שבועות, להוציא סוכר יומם ולילה, בכל שבתות, הכל ספק סוכר, סלק לבית החרושת. כשהרבנות הקימה צעקות, אמרו, פיקוח נפש, איך אפשר בלי סוכר? תבינו את המושגים, פיקוח נפש. היו כולם יודעים, אין לך מלאך המוות גדול מסוכר. זה מלאך המוות הלבן. גם החום, אגב, הוא אותו מלאך המוות, רק העולם נדמה כאילו שהחום, הסוכר הוא מלאך מוות, זה ידוע הקטנים יותר, לחץ דם, סכרת, מחלות לב, אלה המחלות הכי קטלניות, זה סוכר. אבל ככה אמרו אז, והיו אנשים שאמרו פיקוח נפש. מה התברר אחר כך? שיותר זול לקנות סוכר בחוץ לארץ מאשר בארץ. המים פה יקרים וחבל לזמן. אני אשאר בית החרושת, מה הסיפור היה? שהזמין את בית החרושת, כך שמעתי, שהיו שני בית החרושת, היה שני סוגים. באנגליה יש בית חרושת לסוכר שעובד יום ולילה. ההולנדים הם יותר נורמליים, הם רוצים לנוח יום ראשון. אז הם בנו מפעל לסוכר שיכול לשבות פעם אחת בשבוע. יש פטנט אחר. מה הזמינו פה הארץ? הזמינו מכונה אנגלית. אז הזמינו מכונה אנגלית, אבל הוא פיקוח נפש. אם הסיפור נכון, לא נכון, אבל הכיוון החשיבה, זה מראה לנו שאין מחשבה על שבת, הכל נראה אחרת לגמרי. אז כן, השאלה היא באמת עקרונית, מותר לקנות צמיגים, מותר לשלם למלט? זאת השאלה. השאלה היא לא פשוטה. השח ויורד היה שם באותו מקום, אומר, אסור למחול לישראל, דווקא את האיסור עצמו היה מותר בענאה, כלומר, אסור באכילה, ואתה היה נהנה בתוספת זה להתיר עד באכילה. כלומר, מדובר גם בדבר שהרי בענאה היה מותר בענאה, רק אסור לאכול את זה, אבל אתה היה נהנה בתוספת זה, אם מוכר, כלומר, הוא רוצה להגיד שאם אתה מוכר את התערובת, אתה גם אתה נהנה. נכון שאתה לא אוכל, אבל אתה נהנה מזה. לקצת ניתנו לאחר בחינם. גם למכור תוצרת שנעשתה באיסור, אסור למכור אותה, כי אתה נהנה מהמחירה הזאת. רק בחינם אתה יכול לתת אותה. אז מה שמותר לאחרים, מותר לאחרים בחינם. האחרים שאין נגיעה לעניין, מותר לאכול את זה, ואז גם אין הנאה למייצר, כולו נהנה מהדבר. בסימן שני קפה, אנחנו נביא את השולחן ערוך בעיקר בשביל הפרי מגדים. השולחן ערוך אומר כך, אינו יהודי שמילא מים לבהמתו מבור של רשות היחיד, רשות הרבים, כלומר הוא הוציא מהבור רשות היחיד, הוא הוציא את המים מרשות היחיד, רשות הרבים, מותר לישראל להשקות מהם בהמתו. והוא שאינו יהודי מכירו, כלומר הגוי הוציא מים, הוא לא עשה זה עבור ישראל, הוא לא מכיר אותו, הוא לא עשה עבורו, מותר לישראל להנות מהמים, להשקות בהמתו מהמים האלה. דלק עליהם איך השם הרבה בשבילו. אם מילא צור בנת ישראל, אם הגוי לכתחילה התכוון לצור בנת ישראל, אסור בחומין את השמיש, אפילו ישראל אחר. שם שהוא התכוון לשם ישראל. אומר המגן אברהם, שמילא מים כתב העולת שבת, ונראה מדברי התוספות, דאם מילאו חרש שוטה וקטן, מותר לענות מהם. כלומר, גוי אסור. אבל חרש וקטן מותר. והטעם, דאין עושים כלל דת ישראל. כלומר, גוי יש לו דת, וכשהוא מתכוון לעשות למען יהודי, יוצא שהוא עשה את זה עבור יהודי. חרש וקטן, אין להם דת, ולכן אין דבר שעשו עבור מישהו. לכן זה מותר. זהו נגיד, אני נותק מהפרי מגדים, מזה לומד דין אחר. הפרי מגדים אומר ככה, מגן אברהם מביא את דיבור עולת שבת, בגלל לדינה, שאם מילא צורך עצמו, עדיף מעקום. דעת המכירו הסוג שמי הרבה. כלומר, אם הגוי מילא לצורך עצמו, אחרי שאתה קטן מילא לצורך עצמו, עדיף מעקום, דעת המכירו הסוג שמי הרבה. ואחרי שאתה קטן, לא שייך זה די להם דעת. הוא מילא לצורך ישראל, אסור לישראל. משמע, כעקום כדי שהסוג, אם בכל זאת, אחרי שאתה לא שייך, אבל קטן, שכתוב קצת דעת בכל זאת, והוא עשה את זה עבור יהודי, אסור, מה שכמו עקום כדי שיעשה, אבל לא יודע משהו יודחת. ואין צריך כדי שיעשו. אמרנו בראשי נלחש, אם יהודי חילל שבת, אז במוצאי שבת מותר לאחרים מיד, לא כדי שיעשו. כי אין חשש שיגידו. אבל הוא אומר כאן, קטן שמילא מים בשבת עבור יהודי, יותר חמור. שהטעם לא ישמע לו, לא שכיח. לא ושאין כן חשש קטן, שכיח. חשש קטן, הם לא בני דת, ויש חשש שאנשים כן יגידו להם לעשות, או באיזו צורה שהשתמשו בהם לצורך עצמם, ולכן יותר חמור. כל זה רק רקע לעניין הבא. והוא הדין דמומר לעקום, כדי שיעשו מה איתם. כלומר, יהודי מומר, דווקא לעקום, מומר שבתות, מכיוון שהוא מומר לשבתות, אז צריך לחכות את שיעשו. ולי אני מסופק, לשם אמירה לעקום כלי שוט. להגיד לגוי, יהודי מסוגל להגיד לגוי, רוב הציבור לא יודע את ההלכות של גוי. שאלה כל בעלי בוס, שבס גוי, זה קושר. כולם יודעים, אין דבר כזה בהלכה שבס גוי. אין דבר כזה. יש הלכות, אמירה לגוי, אסורה, זה שבות. שבות זה שבות, במקום חולה או צור גדול, הפסד מרובה, שם יתירו. שבות זה שבות, במקום חולה. אבל לא שבס גוי. אבל בואי להם, זה חזיק גוי כזה. פה בארץ זה פחות, אבל בחוץ לארץ, גוי שבת, הכל מותר. אבל הבתים התרגלו לכך שגוי עשינו עושה את הכל. זו טעות נפוצה. אז זה מה שאומר כאן. כי אנשים, אמירה לגוי קל בעיניהם. ככה חדר למודעות ששבס גוי מותר, לכן כנסו שלא יענה מוצא שבת. מה שהיא אמירה למומר, לפני אותו מכשול. מה, יהודי יגיד ליהודי לחלל שבת עבורו? זה איסור. חמיר לי, ולכן אין לחשוש, לכן מותר במוצאי שבת מיד. ולטעם שלא יענה, שפיר, אבל אם כדי שלא יענה, ששכיח הוא. כבר הרב בריא המגדים חי בתקופה שבה התחיל המצב להיות, הוא כתב בספרו בברלין, היה גביר בברלין של דניאל יפה, שהחזיק את הפרי מגודים החשבונו במשך כמה שנים, החיל לבטאות משקרתו, והכר שכתוב את הפרי מגדים, הפרי מגדים נכתב בברלין. ברלין לפני 200 שנה בערך, כשהתחיל כבר, ברלין כבר התחילה להיות, לא כמו שפעם שיהודי גרמניה היו כולם צדיקים, זה התחיל כבר תקופה שאחרי ההשכלה, והוא כבר הרגיש שזה שכיח, שיש מצויים יהודים בחלי שבתות. עכשיו, ממומר לעקום כי הגבנה, אם מי שמומר לעצמו לישראל במזית, אסור לו. אסור לי שבשל בשבילו. זה לא שייך, אין אדם חוטב לו, לא. עולים בשולי עקום, ממומר לעקום, יש לומר דינו עקום, עושה כדי עוד חידוש. זה נקרא בשולי עקום גם יום חול. זה חידוש גדול מאוד, שמומר נחשב גם כעקום לעניין זה שבשולי עקום אסורים. כמעט לא משמשים, אם כי יש בדצים שכן חוששים לבישולי עקום, גם בישראל מחלל שבת. רוצים שהבישול בשבת, למשל בית החרושת, שהכפתור הראשון שמתחיל להניעת המררת, יעשה יהודי שומר שבת. זאת החריגה, כי בדרך כלל מוסכם כולנו, בדרך כלל שעד כן כך לא גזרו על מחלל שבת, שבישולו יהיה בישול עקום. לכן הנושא הזה לא כך מוסכם. אבל מה שאמר קודם, זה רואים כאן, שמצד אחד אומר, להגיד למחלל שבת, שחלל שבת אין חשש, שיגידו לו, אבל שהוא עושה עבורנו, ואנחנו נהנים ממחלל שבת של יהודי, זה כבר שכיח, ולכן יש מקום לאסור את זה. ובכן, כל זה בהגדרות ההלכתיות הרגילות שהיו פעם. בא כתב סופר, ושוב המחאי כבר בתקופה שבה נפרץ העניין בצורה חמורה יותר, והוא מחדש חידוש גדול. בעצם לא חידוש גדול, לא חידוש מהפכני, אלא זה מתבקש בתוך כל מה שלמדנו עד עכשיו. אומר את זה הכתב סופר. אבל זה נראה לי פשוט. דווקא מי שיבטל למקרה בשביל אחר, גם שהוא דעתו רצונו, לא חשיב מה יצווה לאחר. כלומר, כל מה שאמרנו שאין חשש שיהודי יגיד ליהודי בשל עבורו בשבת, זה נכון במקרה. זה לא שכיח, ולא שכיח, זה לא שמע לו, זה גם אפילו לא שכיח. זה לא שכיח שיהודי יגיד ליהודי, יגיד ליהודי, חיי שבת, לא שכיח. כמו כן, היי לא כנסו. אבל בנדון שלנו, שבשל הפונדק, בקביעות, מדי שבת לשבתו, לאחרים, מקפידים לאכול מבושל, בני ישראל, וזה פרנסתו שבודק זה תמיד, בכל שבת, ודאי כנסה כנסו רבנן, שבשל בשבילם, כמו לבשל עצמו. הגם כי בשביל זה לא יחדלו מלפשוע. נכון שאם לא תאכל, הוא ימשיך לאכל שבת, לאוכלים בשבת עצמו. הרי יש כאלה שבאים לאכול בשבת. כמו מישהו אחר מוצא שבת, יש באים לאכול בשבת. אנו אין לנו אלא כנס חכמים לאסור מבשל ומזיד לעולם, דועדים שבשל בשבילו, בידיעתו, לרצונו, כדון שלנו, שייך שצריך לו פעם אחת, דרך עליו כנס חכמים. כן, פשוט. מה רוצה לומר? כשיהודי הולך וקונה, אוכל באותו פונדק ביום חול, והוא יודע שהפונדק הזה פתוח, מתפרנס מזה שהוא פתוח בחול ובשבת. ויש יהודים שאוכלים זו בשבת. וזה פרנסתו, שהוא מבשל תמיד. כל העסק שלו בנוי על עבודה קבועה בחול ובשבת. ויהודי בא ואוכל אצלו ביום חול. נניח כנראה שהוא נניח שזה כשר, שאוכל כשר. אבל אני רוצה שמה? שזה שאני קונה אצלו, אז אני רוצה שאנחנו, כאילו הוא מבשל עבור כולנו. הוא מחזיק את העסק הזה גם בשבת, כדי שיהיה לנו גם לאכול מי שיקנה אצלו. כי כל העסק שלו בנוי על כך, שהוא עובד בשבת ובחול, ופרנסתו תלויה בעבודת שבת. כי אם בשבת הוא יסגור למשל, יש לו פחות פרנסה, אז הוא אולי לא כדאי כל העסק. כל העסק פתוח על מנת שהוא פתוח תמוד, תמיד. יוצא שהוא כל עניינו לבשל עבור אחרים. אז באמת הוא רומז כאן, כתב סופר, שאם יכול להיות שאם היינו קונים אותו ביום חול, יכול להיות שזה היה מונע אותו מחיי שבת, ואז יוצא שזה, כאילו אמרנו לו, אני קונה אותו ביום חול, ועדי כך הוא מחזיק את העסק שלו בשבתות, יוצא שכאילו אני אומר לו, אני מחזק אותו. זה לא רק מניסיון, זה לא מניסיון דבר עבירה. זה בדין שהוא מבשל עבורי, הוא מחזיק את העסק. כלומר, מה שהכתב סופר רוצה להגיד, לא מסתכלים על כל תבשיל, תבשיל לחוד, וכל אחד אדם פרטי שקונה פה. רואים את העסק עם מכלול. המכלול זה עסק שבנוי על העבודה הקבועה בחול שבת. אז אפשר היה לומר, שאם ביום חול יהודים יפסיקו לחול אצלו, אז יכול להיות שלא כדאי לו כעסק, והיה סוגר בשבתות גם כן. היה סוגר פחות בשבתות, כי להרוויח שיהודים יקנו אצלו ביום חול. אומר, אז, הוא אומר, התלמוד אומר, הוא חושש שזה לא יועיל, כי יש הרבה יהודים שאוכלו אותו בשבתות. אבל היא נותנת, זה שהוא פתוח גם בשבת, וכל העסק עובד שבעה ימים, זה בגלל שהוא רוצה שאנשים יאכלו אותו כל הזמן. כלומר, הוא עושה את זה בשבילנו. כלומר, יהיה כאן בעצם שני דינים. דין אחד, שאם יהודים יפסיקו לאכול אותו בשבת בימות חול, אז ודאי שזה היה מונע אותו, וזה שקונה אותו ביום חול, זה כאילו אומר לו מפורש, אני מחזיק אותך, תבשל, על השבתות, כי אני רוצה שיהיה פתוח ביום חול, ואני אקנה אצלך ויוצא כאילו הוא עושה בשביל. נכון שאת הבישול של יום חול הוא לא עושה בשביל היהודי, סליחה, יום חול הוא לא עושה, הבישול של יום חול הוא לא בישול אסור, אבל כל העסק כולו שעובד בשבתות גם כן, הרי זה רק בגלל שזה עסק כללי, הוא פותח אותו. ולכן זאת היא בעיה חמורה יותר. אבל גם אם נאמר שיהודי ביום חול לא יקנץ, זה לא יעזור, גם ביום חול לא יקנץ, הוא ימשיך בשל, אבל יוצא שהוא מחזיק את העסק בשבתות כמכלול. ואני יוצא שהוא עושה זה עבור כולנו. ואנחנו נהנים מזה, ומעוניינים מזה. כלומר, כי אם היה סוגר בשבת, היה סוגר בכלל. כלומר, העסק הזה עובד בזכות זה, מישהו עובד בשבתות. אני חוזר חזרה לאותם קניונים, לאותם מקומות, שהשבת תהיה הפרנסה הראשית שלהם. ואם יסגרו בשבתות, יכול להיות שכל עסק לא כדאי להם. אני רוצה שכל מה שהם עושים שם, אז חנות, תגידו, הוא לא מייצר. הוא רק מוכר, ולכן הבעיה פחות חמורה. אבל הדברים שמייצרים, אם נחזור למלט או לצמיגים וכדומה, שם הבעיה יותר חמורה. שם אתה קונה צמיגים משום שהיהודי הזה, שהעסק בנוי על כך שבשבתות יהיה יעבוד. אתה יודע מזה, שאם בשבת התנור יכבה, לא יכול גם צמיג ביום חול. ואתה קונה את הצמיג, אתה רוצה שהעסק יעבוד, שיהיה ימים. זאת אומרת, אתה קונה צמיג ביום חול, על מנת זה שהעסק הזה יעבוד גם שבתות. מה? אותה בעיה באמת. אותה בעיה, רגע, לא אמרתי שאסור. עדיין לא סקתי על החוק, גם היושב ראש של הישיבה אמר שאנחנו לא פוסקים פה הלכות. רק לומדים. לא לומדים, אני רק לומד, אני מעלה את הנושא. סליחה, בוא. אמרת חלב, זה גם פותר את הבעיה של הצמיגים, של המלט מידה מסוימת. רגע, זה פותר, השאלה שלך מתורץ וחברתה. זה מכיוון שרוב הייצור הוא ביום חול, אני יכול להגיד, מה שאני רוצה, זה בדוחק, אגב, יש הבדל בין הדברים, אני יכול לומר כך, שמה שהחלב שאתה קונה ביום חול, ספק מושבת יום חול. יוצא שרוב החלב הוא של יום חול. אבל סליחה, אני יודע את ההבדל לחנות, סליחה, אני יודע, החלב של יום ראשון הוא הכי בטוח. החלב של יום ראשון שישי, זה חלב שאין חששות. החלב של אמצע שבוע הוא הבעייתי. יום ראשון החלב עוד לא של שבת, ויום שישי כבר לא של שבת. הבעיה של שלישי רביעי באמצע השבוע זה חלב של שבת, לכן מי שרוצה באמת לא להנות מחלול שבת, שלא יקנה חלב בשלישי רביעי. אני אומר, אני עושה את זה. אני קונה חלב, את המשתי קונה חלב, רק יום שישי. פעם בשבוע קונים חלב. אבל גבינות ביתך, גם גבינות אני קונה, גבינות אני לא יודע, גבינות את הלך הייצור יותר מסובר, גם כן שישי אפשר להגיד. תראו לי, גבינות טריות, גבינות צהובות, אתה באמת, אז אתה סומך על זה שהרוב לא. אבל השאלה היא, כאן אני רוצה להגיד רבותיי, אני רוצה להגיד נקודה. אני רוצה להגיד חילוק בין שני סוגים. כי יש בית כאלה שממשיכים הלאה עם הקו הזה, למשל, יש יהודים שאומרים שאסור לבקר במצדה, כי בתור בשבת. ולא רק במצדה, כל הגנים שפתורים בשבתות, יש גמרות אתרים שאסור לבקר גם חול, כי זה בתור בשבת. ואסור לספארי, כי בתור בשבת. ואסור, יש גישה כזאת, נכון. אני אומר, יש גישה כזאת. אני רוצה להבחין את הדברים. להגיד שונה, תגיד מה ההבדל. יש הבדל גדול בין הדברים. בעצם יש כתב סופר רומז לכאן, והוא משנה את התמונה. אותם דברים אני רוצה עוד נקודה, והיא נושא תחרות. כשאתה קונה במקום שמחלל שבת, ואתה יכול לקנות במקום שלא מחלל שבת, ואתה מעדיף לקנות במחלל שבת, אתה שותף לאווירה. אבל אם אתה, כי אתה יכול לקנות גם במקום אחר, למה אתה קונה דווקא את הדבר הזה? אבל אם זה דבר שתקנה או לא תקנה, הוא, בגלל שהוא בנים כך, הוא גם ימשיך בשבתות הלאה בסיבות שלו. אתה לא מעודד אותו, הקנייה שלך ביום חול לא תעלה ולא תוריד. היא, העבודה שלו תימשך גם אחר כך, הוא ימשיך בשבתות, משום שהוא צריך את החזרה בשבתות. ולכן, הקנייה שלך לא משנה. בפרט שאין תחרות. כלומר, אין ספארי אחר. אין מסעדה אחרת. אין צמיגים אחרים. אין בנט אחר, אין נייר אחר. כלומר, אין תחרות פה. אני מבחין הבחנה יסודית במקום של תחרות, במקום של תחרות. חלב, יש תחרות. יש חלב כאשר מהדרין. תקנה רק חלב של סוף השבוע, חלב השבוע. אתה לא חייב לקנות חלב של אמצע השבוע. ושהם ירגישו, אם בימי שלישי רביעי תהיה ירידה דרסטית בצריכת החלב, אם שקלו פעמיים, כדאי להם לחלל שבת. אבל בספארי, אם לא תעבור ביום חול, זה לא יעלב להוריד, הוא ימשיך לעוד שבתות. כלומר, הוא לא עושה את זה, רק הוא עושה את זה משום שאין לו אפשרות אחרת. כרגע, יש אפשרות, סליחה. במצב שהוא נמצא בו כרגע, ספארי לדוגמה לא כך טובה, אבל המלט והחדומה, זה מצב נתון. הוא בנוי כך שהוא יחלל שבתות, אם תרצה או לא תרצה. אני רוצה שזה שאתה קונה או לא קונה, זה לא ישנה. תקנה פחות צמיגים, זה לא ישנה את הדבר, אז הוא יקר את הצמיגים יותר, כי אין תחליף לעבודה שלו. זה התחליף שלו, זה העבודה שלו. ואני לא מצדיק אותה חלילה, כי אפשר היה לבנות את הבטחות שאתה אחרת לגמרי. כי יש קשורים, יכול להיות שנקנה כולנו צמיגים מחוץ לארץ, ולא תוצאת הארץ, יחשבו במים. יכול להיות, זה שיקול. כאן אני רוצה לסב נקודה. מה?
החירוץ של
גוי,
זה לא
חירוץ
שבת?
יש... אני חייב לך לתשובה על שאלה שלך? יש לך ספק? יש לך ספק? ש... מה? אז מה אתה שואל? אז אמרת אתה. אמרת. אמרת את מה שאמרת. אין לי ספק בכך שמחאי הלכתית צרופה, גוי בחוץ לארץ, עדיף מיהודים חיי שבת. אין ויכוח. השאלה היא רק אחרת. השאלה מה עשית? לפעמים, אני באמת לא בכל נושא בנושא, השעה היא בית מעשית מאוד, האם אפשר, מה שאתה אומר, לבצע הלכה למעשית? כלומר, צריך בשביל זה ירידה דרסטית בצריכה. וכאן הבעיה הגדולה. אבל כאן אני רוצה עוד קטע אחד ללמוד מהרמב"ן. נהגת בנקודה רגישה מאוד, שנכון, שם הייתה הוראה שבעל פה, לא כתובה, הוראה לא רשמית, הוראה של רבנים חשובים יותר, שהורו לאנשי הגליל, סובב כנרת בעיקר, כמו אחרים, כן מצאו דרך שבה בשבת המשיך לעבוד, אבל מחליפים את הכלים. וזה קשר. שם הייתה, יודע מה הסיבה הייתה? כי יהודים דתיים אכלו טריפות. והדילמה הייתה, מה עדיף? עדיף שיהודים יאכלו טריפות, או שפחות נציל את היהודים שלא יאכלו טריפות, יאכלו כשר, למרות שהמחיר הכבד שנשלם עבורו, זה התעלמות מנושא של שבת. ומשקל הלכתי, זאת אומרת, אכילת טריפות זה איסורים יותר חמורים מאשר הנאה מאכלו שבת. הוא בחלל שבת, זה לא בסדר, זה חמור מאוד. אבל כשאתה נהנה מאכלו שבת, זה כנס דרבנן. למה זה שיהודי אוכל טריפות? זה איסורי דורייתא. לכן, איסורי דורייתא, כשעמד המשקל הזה, אז אנשים עם כתפיים יותר גדולות משלי, התירו את זה בתור הוראת שעה או בעל פה, אם כי תדעו לכם, זה לא חמורה מאוד, כי זה מגיע גם לרמת גן. כי באים אליי, בעלי מסעדות לרמת גן, תן לנו אותו היתר של חוף הכנרת. אני אומר, יהיה בגץ, אנחנו תהיה בעיה. ועל זה אנחנו אומרים, כל בוקר ישבנו, בגצנו. אני אומר, בגץ יכפה עליהם, אני אומר, אם אני זכפה, נצטרך להתמודד עם השאלה. יגידו לו, מה ישנה חמתם? אז זה שזה הוראה בעל פה ולא בכתב, אני יכול להגיד, אין לא נכון, זה לא, אין יותר לזה. הרבנות לא התירה. הרבנות לא התירה את זה. זה לא כתוב באף מקום, אין החלטת רבנות. זה יוזמה מקומית. אני יודע, זה הייתה כן החלטה של רבנים גדולים. הם עשו זה, רבני הגולן לא עשו דעת עצמם. הם עשו על דעת גדולי תורה, מתוך שיקול תורה גדול, ואולי גם נכון, לא בלכן, בהחלט. אבל מצד שני, שנבין את השיקול, ואנחנו נמצאים בבעיה חמורה. אני יודע, זה הולך להתפשט יותר ויותר. ולכן, שם בגולן, הסופה הידוע, ראינו את היהודים עם כיפות יושבים ואוכלים, שם טריפות נבלות. ראינו בעיניים את זה. אז לכן, אני רוצה רק... הרמב"ן בפירושו לתורה מביא את רש"י, זכרנו את הקדשו. אומר רש"י, תנו לנו לזכור תמיד יום השבת, שמזמן לנו חלק יפה, יהיה לנו שבת. רש"י מביא בעצם דת שמי. שואל הרמב"ן על רש"י, הרי דת שמי, הלל חולק עליו. הלל אומר, ברוך השם יום יום, ולא תכנן ביום ראשון לשבת, רק לכבוד שבת, ביום חמישי, שישי, כנראה לכבוד שבת. אז מה רש"י מביא דת שמי? אומר הזה הגור אריה, התירוץ האמיתי, זה גם הלל מודה בדבר הזה. לא אמר הלל ברוך השם יום יום, אלא כשאשר היה צריך לכלי היום, היה לו כלי היום, צריך אותו היום. לא יניח בשביל השבת, כי ברוך השם יום יום. שלא אמרה תורה להניח שיש בכלי, התורה לא אמרה שאתה ביום ראשון צריך לקנות כבר לשבת, אם יש לך צריך להיום. אבל, גם מה שצריך לו, אבל איך היא שאין צריך לכלי בכלל בכל? למה שיש בכל שלא צורך? כמו שלא צריך לו. כלומר, אם באמת, הוא לא צריך את הכלי הזה ביום חול. אלא הוא רואה כלי יפה, או במה יפה לשבת, גם הלל מודה שחייבים לקנות כבר לשבת. מה אני רוצה לומר? יהודי בונה בית, וזיד חשמלה, השתכנו את החשמל, ולא תכן לישון שבת. בא ביום שישי לפנות ערב, ואלה אומר, אין לישון שבת. מה אני אעשה? יהודי חכם, חכם ברוך הנולד, עכשיו אתה נזכר? את הבית תכננת במשך שנה וחצי. ישבת את המנדסים, ישבת את כל הארכיטקטים, הכל פרט ופרט, מפרט עשיר, מפרט עני, עשית הכל הכל. דבר אחד שחרת השבת. לא ייתכן שיהודי מתכנת בית, ולא חשב שבת. הנכון שהשבת תהיה בעוד שנה וחצי, והוא עכשיו ביום חול. אבל זה אתה רצית, זכור את יום השבת לקדשו. וזכור גם יום ראשון, אל תשכח שבת. לכן זה חוזר ענינו. יהודי יכול להגיד, אני לא מחלל שבת. הוא מחל שבת, ואני שמח על כל מיני שיקולים אחרים. אבל הוא לא מביא בחשבון שכשהוא מעדיף תוצרת של אדם שמחלל שבת, במקום שיש לו תוצרת של שומר שבת, אז יוצא שהוא מחזק את מחל שבת פעמיים. הוא גם, אותו מחל שבת, יש לו מספיק לקוחות שקונים אצלו בשבת, והוא, היהודי השומר שבת, מחזק גם בחול. לעומת זאת, היהודי השומר שבת, מקופח פעמיים. בשבת הוא סגור, הוא מפסיד הרבה לעומת חברו. בצד שני, הוא יום חול, יהודי לא קונה אצלו. אז איך יהודי אומר שאני שומר שבת? איך יהודי יגיד אני זוכר שבת לקדשו? איך יהודי יכול להגיד דבר כזה? אני לא מבין איך יהודים שמקדשים של שבת, מבינים שהשבת זה בסיס לתורה כולה, שבלי שבת פירושו דבר אין בורא לעולם. האדם אומר, אני מאמין לקדוש ברוך הוא. וביום חול הוא קונה איפה שקונה ולא אכפת לו. ולא יודע, ואתם מודעים לכך, שאם אתה, אני אקח תדלוק, אם אתה מתדלק בתחנת דלק רגילה, שפתוחה גם בשבתות, ולא מעדיף תחנת דלק שומרת שבת, אתה מקפח את שבת שבת פעמיים. כאותו שומר שבת ושבת סגור. וביום חול אתה קונה עצה אחר. איפה אחריות? רבותיי, זאת השאלה. אני לא אומר חרמות, לא מנידועים. אני אומר, שמירת שבת, זכות שבת הקדשו. כאן צריכים להכניס למודע שנייה. יש דברים שאין לנו ברירה, אני אומר שזה, אז לא תלוי בנו כל כך. אבל הרים שתלוי בנו. אני אומר, תחנות דלק. אז אתה יודע שהמחוג מתקרב לניצוץ. גם כשנצץ, יש לך עוד 30 קילומטר, 40 קילומטר לנסוע. אתה יכול להעדיף תחנת שומרת שבת. רק מצד בערבה אין לך ברירה. אבל אם אתה נמצא באזור גוש דן, צריכים רק רשימות של תחנות דלק שומרות שבת, ושיהודי שומר שבת, ידע להעדיף רק תחנת דלק. אני לקחת את הדלק כדוגמה לכך שאנחנו יכולים, והכוח הכלכלי שלנו, הרי הכל מדבר כאן על כסף, רבותיי, הכל כסף. למה אתה חושב בטוחה בשבת? להרוויח כסף. אם הם ידעו שהם לא ירוויחו, אלא להפך, אולי יפסידו, ישקלו פעמיים, זה כדאי להם כל הסיפור. וכאן נקודה אחרונה, אני רוצה להגיד, רבותיי, תראו לכם, כל הבעלי בתים האלה של קניונים ותחנות דלק, הם בשבת נחים, אומנם לפי הבנתם, בים, כדורגל, הם לא נוקפים אצבע, הם לא נמצאים שם במקומות האלה, הם לא עובדים. מי עובד? העבדים שלהם. הם מאלצים אנשים לעבוד בשבת בעל כוחם. אני מכיר אנשים, אמרו לי, לא בגלל שהם דתיים, אני רוצה שעתים במשפחה שלי, גם אני רוצה לים. אבל אם אני לא אעבוד בשבת, לא תהיה פרנסה. אבל אנחנו תומכים גם בעבדות הזאת. אז מי שאני אומר בצורה חד משמעית, אם כי לא כחרם ולא כנידוי, אלא כשיקול דעת שיהודי שאכפת לו משבת, הוא חייב להביא חשבון שהוא חייב להעדיף שומר שבת כאפליה מתקנת לעומת מקום אחר שגם עובר עבירה של שבת וגם מעביד אנשים כבית עבדים. ואנחנו צריכים, יש לנו אחריות ליהודים האלה גם כן, שפחות הם יוכלו, מי שירצה יוכל לנוח בשבת כהלכה, וזאת האחריות שלנו, וזה לדעתי מצוות זכור את יום השבת בקדשו.